שכל הראשונים דנים בזה, בשחלוף. הגמרא שואלת כאן, אם מדובר במקח או ממכר, המחלוקת היא מי קנה את ה... מי קנה את ה... את הטלית, אז לא זוזו עם הנוקת. אומרה שנשאל על המוכר. נשאל את המוכר. ונשמע מה הוא אומר. אני שואל תוספות, אז מה אם נשאל את המוכר? הרי למה נאמין לו? יש פה פירוש בתוספות שהסיבה היא שנשאל את המוכר והוא יגיד, אז באמת לא יהיה נאמן, ליל אחד לא יהיה נאמן, אבל מכל מקום יעזור שזה יפתור משווה את אחד מהם. היינו, בשנה כתוב ששתיים נשבעים ונוטלים, אם יביא עיד אחד, אני שאלו את המוכר, והוא יעיד בתור עיד אחד שמחר לזה, אז נאמין לו, אמנם לא לגמרי, אבל נאמין לו לפתור משווה. ועיד המסעי יפוצר משווה. היינו, כמו שהוא מחייב שווה, עיד, רואים שלגבי שווה עיד אחד נאמן, אז גם נאמן לפתור משווה. זה פירוש רבנתם, פשט במשנה כאן, בקושת הגמרא. זה הראש, וכולם מעריכים בזה, בשאלה הזאת, אם עיד המסעי יפוצר משווה. אז יש פה קושה, מה שהראש מביא, הרבן שואל את זה, כתוב הר השמר, שמוס הר לשמר, והבימה נבדה, אז השמר הראשון חייב. למה? שלא בגלל הפשיע שבזה, שבדבר, אלא בגלל שהוא יכול לומר, המפקיד יכול לומר, מי אומר שזה נכון שנבד? אם זה היה אצלך, ואתה אומר שנבד, נגנב, או מצא כדרכו, אז היית נאמה, משווי היית נאמה. אבל פה הרי אתה בעצמך לא יודע, רק המוכר, השומר השני שמה, השומר השני, אני לא חייב להאמין לו, אדם הזה אני לא מכיר, לא חייב להאמין לו. זו הסיבה שהוא חייב. רק אם הוא רגיל להפקיד אצלו עם עצמו, אז כאן נאמן השני. השואל הרמב"ן, שיהיה לכל הפחות נאמן, אמנם לא מדין שבועה, אבל שיהיה נאמן מדין עידכות. השומר השני יעיד, פתור עידכות שהבימה מתה, ונפתור את הראשון משבועה. טוב, צריכים להבין למה זה לא נוגע, קצת פעם קונסן, קודם מראה בזה, מה כאן עם נגיעה של השני. אבל בא הראש ואומר שזה לא קושיה. כל הקושיה לא קושיה, שנכון שעיד המסעי פותר משבועה, אבל פה זה כבר לא שבועה, פה זה כבר חיוב ממון, שהרי ברגע שהוא... פה זה כבר חייב ממון, השומר השני כבר חייב לשלם, אז מילא בא ידך עוד לפתור אותו מממון, זה ידך עוד לא יכול לפתור. כך אומר, השאלה מה הפירוש בראש? שח הבין בראש כך, שהראש התכוון לומר כך, נכון שעיד המסעי פותר, ידך עוד פותר, ושבועה זה הכל שהוא יכול לשווה. אז הוא חייב רק שבועה, אז בית יכול לפותר אותו משבועה. אבל כאן שהוא לא יודע, יש כלל מתוך שני יוכליץ ומשלם, וממילא כעת שבית יכול לפתור, הוא פעל לפתור אותו מממון. ממון זה יכול לא קם לממון. זה הפירוש שהשח אומר. הקצועות החול שחולק על זה, הקצועות אומר שזה לא כך, זה לא נקרא שהוא בא לממון. מביא ראיה, אם נאמר שזה נקרא קם לממון, אז קשה, עיד אחד, אדם תובע עם השני, והשני אומר, אין לי יודע. אדם אומר, הבאתי לך כסף, והשני אומר, אין לי יודע. אז הדין הוא, חי, בורו בשם עליו בריא עדיף. אף פי שהוא בריא, וענית והשמה, לא מוצאים ממון לבורו בשמה. אבל אם יבוא עכשיו עיד אחד ויעיד שהוא חייב, כטענת התובע, אז מילא הנתבע יצטרך לשלם, שהרי העיד אחד חייב אותו שבועה, הוא לא יודע, מתוך שאין יוכל שם משלם. של הקצות, אם נאמר שמצב כזה שכבר לא יודע, אז זה חיום מומן, אז איך העיד אחד מחייב אותו? הרי כבר, אתה אומר שהעיד אחד יכול לחייב רק שבועה ולא מומן. אז למה פה אתה מחייב אותו מומן? על כוח, שזה לא נחשב שמחייב אותו מומן. הוא בא לשבועה, רק זה ממילא, די זה שהוא לא יודע, ממילא יש חיום מומן. אבל הידך עוד בעצם בא לשבועה. אז גם הוא עדין פה, ושבא לפתור, בא לפתור משבוע, ממילא פתור ממה. אפשר היה קצת למר תירוץ על הקושה הזאת, שיש הבדל. אם אדם אומר, אני יודע, ומתוך כך הוא התחייב לשלם, עכשיו בא ידחות, אז בא ידחות, הבית דרך לפתור ממומן, נכון שזה בגלל השבועי, אבל אחרי הכל, כבר כרגע הוא כבר חייב ממון. אז אין המסייל לא פותר. אבל הפוך, כשאדם אמר אין לי ידע, ואחר כך הבית דרך, אז כשאמר אין לי ידע, בדין לא חייב אותו. עדיין, שריבור בשם עולה בעוד, רק אחרי שיבוא הית דרך, אז יתהפך. אז יוצא שנעשו שכשבא הית דרך, אמנם, הוא כבר אמר אין לי ידע, אז כבר כאילו התחייב, אבל סוף סוף זה הולך בתהליך שקודם, הייתי יכול לחייב שהוא ממילא יתחייב מאוד. אז יכול להיות שיש מקום לחלק בין שני המקרים. אבל הקצות עצמו אומר פירוש אחר בראש. הראש לא התכוון לזה, הראש התכוון לדבר אחר. הראש התכוון לומר ששומר, שומר, אם היא יודע, אז אפשר לחייב אותו. הרי השומר הראשון אומר שהוא לא יודע מה קרה לבהמה. רק השני בא וטוען שמתה. אז זה שהראשון טוען, איני יודע, חייב לשלם, לא בגלל הכלל, מתוך שאיני יחריש במשלם. כיוון שצריך שבועה, מתוך שאיני יחריש במשלם, זה הסיבה שהוא חייב. לא זה הסיבה, אלא יש עוד סיבה שהוא חייב. חוץ מהסיבה הזאת, אפשר, ניתן לחייב אותו, בגלל שאיני יודע אין פרטי. יש כלל, שאדם אומר, איני יודע, והטובע, הטובע ממנו כסף, אומר לי את זה, אז יש הבדל. אם הטובע מערך אתה חייב לי כסף, ואני טובע אומר, אני לא זוכר, יכול להיות שלהביתי, יכול להיות שלא להביתי, אז פתור. ברור בשם הוא לא מוציא ממון. אבל אם אני טובע אומר, אני גם כמודה שלהביתי, רק אני לא זוכר אם הרזרתי, כאן כבר, זה נקרא אני יודע אם פרטיך, פה הוא חייב. פה הוא חייב. ואז שיש חסק הזכיות, אז אתה אומר, אני יודע, אז בסופק לא פותחים אותך. ומילא אתה חייב. מילא אומר הקצות שכל שומר, שומר אני יודע מה קרה לבהמה, אז אין יודעים פרטיך. למה? שהרי ודאי לקחת ממני בהמה. השאלה איפה היא? אתה אומר שאתה לא יודע, אז אין יודעים פרטיך. אם היית יודע שננסה, היית, האונס היה פותר אותך. אבל כבר שאתה לא יודע, אז הוא חייב. ומילא זה הכוונה, הוא אומר בראש, שאיד המסעי לא פותר בשומר. אבל הקצות תולה זה בשאת העיקרון הזה, את הספרה הזאת, הוא תולה בשאלה אחרת. יש בגמרא מחלוקת ספק מתי משתבד נכסי שומר. כשאדם שומר פיה בהמה, ואחר כך, אם הוא שואל מתה בהמה, או אם הוא שומר אחר ונגנבה, או מתה בפשיעה, מתי הוא מתחייב? ומתי משתבדים נכסיו? האם ברגע שלקח את הבהמה?
רב, ואם הוא היה יודע, הידע כן היה פותר אותו משבוע או לא?
לפי הקצות.
כן. במקרה של שומר שמסר לשומר, והשומר הראשון יודע.
כן, לפי כולם היה פותר. שכיוון שהוא יכול לשווה, לא, לפי השעה אחר.
מה זה משנה אם הוא יכול לשווה או לא?
לא, לפי השעה.
נכון, זה ודאי אפשר.
גם לפי הקצות, אומר אני יודע. אני יודע שאני פרעתי.
אבל כל עוד הוא לא נשבע, אז הוא חייב ממון.
מי אומר?
מה?
מי אומר?
כי יש עליו חזקת חיוב.
לא, אבל... אבל זה קשר לשבוע.
הוא לקח בהמה והוא חייב בהמה. עכשיו אם הוא נשבע, אז הוא נפטר מהחיוב ממון.
חידוש תורה שצריכים לשבע. אבל בלי החידוש התורה של שבוע היה פתור. כבר כל אדם שאומר פרעתי. אדם לבא לי כסף, ואני אומר פרעתי לך. אז אני פתור. בשומר התורה חידשה שצריכים לשבר זה, אבל לא יותר משבועה. הקצות הרי בא להגיד שיש פה חיום המון. חיום המון זה רק שומר איני יודע. אם אמר יודע, אין חיום המון. אם אמר יודע, אין כי חיום המון. אז עכשיו השאלה, מה התורה חיבה שומר? האם פירוש חיובי שומר הולך כך? לקחת בהמה, התחייבת להשיב? אם בסוף היה אונס, זה פותר אותך. אבל כל זמן שלא היה אונס, אתה חייב להחזיר. אחרי, אז נקרא זה אין ידיים פרטיך, ודאי התחייבת. בספק. אבל או שלא, החיוב של האנשים הנכסים לא בא בשעה שלקחת את הבהמה. אלא בשעה שקרה הפשיעה או השואל, מתה באמא, באותו שעה התחייבת. מה נפקא מיני? הגמרא אומרת, נפקא מיני, אדם שאל באמא, והוא מת, השואל מת. אחרי שהשואל מת, מתה באמא. אז זה הנפקא מיני. אם אתה אומר, ששומר, מרגע שלקח, התחייב לשלם, השתבדו נכסיו, עכשיו רק, אז מילא, אז מה יש אם הוא מת? אבל מכיוון שהוא השתבט, אם הבאמה תמות, ישלם, אז מילא, אז גובים האחים אותו כמו כל חוב. אבל אם החיוב, שהתורה החיבה שומר זה בשעה שזה קורה, בשעה שהבאמה מתה, אם באותו שעה, אז יוצא שהאיש הזה שלקחת הבאמה, עדיין אין עליו שום חיוב, הוא מת, אין עליו חיוב. אם אותו מת הבאמה, אז יתעורר חיוב. נו, אחרי מותו כבר לא שייך לחייב, וגם לא חייב, שייך לשבד את הנכסים, זה כבר לא נכסים שלו, אז יהיה פתור. זה המחלוקת. איזה שעה שומר משתבד. אז רק זאת, שגם השאלה הזאת אין עניין פרטי, תלויה בזה. אם השומר מתחייב בשעת לקיחת הבהמה, אז הוא ודאי התחייב, הספק אם קרה אונס, זה אין עניין פרטי. אבל אם נאמר שהחיוב בא בשעת האונס, או בשעת הגניבה, אז יוצא שכאן אין ידי מתחייב, שהרי לא ידי בכלל אם קרה דבר שמחייב אותו. אז, אבל עכשיו אומר, אבל רוצות עוד חידוש. אז לחורה, רוב הראשונים פוסקים, ששומר משתבד משעת מיטת הבאמה. אדם שואל באמה ומת, גם מת הבאמה, רוב הראשונים פוסקים שפטור חוץ מהרמבה. אז עדיין, לפי שיטות האלה, שהוא פטור, שפטור, והשיבוט חר בשעת מיטת הבאמה, אז כבר לא מיושב השאלה שלו, אז מה אומר שזה נדעים פרטיחו? שהרי לא יודע, זה נדעים שחייבתי. מרק זאת עוד נקודה, שזה שאנחנו, מה דנה, מתי חל השיבוט, אז זה לא הספק אם השיבוט חל משעת לקיחת הבאמה, או שהשיבוט חל משעת מיטת הבאמה. אלא יש, הכוונה בגמרא היא עוד דבר. אם אדם לקח דבר, שומר, ברגע שהפסיק לשמור, באותו רגע משתבד. כוונת הגמרא לא לומר שאו בשעה לקיחת הבאמה, או הצד השני בשעת מיטת הבאמה בשוער. בשוער זה נכון, בשוער בשעת מיטת הבאמה שזה אונס. אבל אם נניח שומר ייקח בהמה, וברגע שיפסיק לשמור, באותו רגע משתבדים לחסיו. הפשיעה מחייבת אותו. מילא אומר, במקרה כזה, שאדם לקח, שומר לקח, ומסר לשומר אחר, זה נגדירים כפשיעה שבאותו רגע משתעבדים נכסיו. וממילא, אז כבר פה השאלה רעה, כי מה אונס אחר כך יפתור אותו, זה נתן פרטי. זה פירושו של הקצות. לפי המהלך, אם לא הנקודה השנייה, היה מקום לומר, יש בגמרא הלאה בפרק המפקיד, מחלוקת, אם תחילו שבפשיע בספר בוינס, חייב או פטור. אם אדם פשע, אבל בסוף, אדם פשע בבהמה, אבל בסוף קרה אונס. האם זה חייב או פטור? אז גם בזה יש שתי דעות. יש דעה שתחילו שבפשיע בספר בוינס חייב, אבל זה להלוך את זה דווקא אם האונס בא מחמת הפשיע. למשל, אדם הפקיד כסף אצל השני, הלך השני והכביע את זה בצריף ידעובנה. צריף ידעובנה זה מקום ששומר, יושב בשדה ושומר שלא יגנבו פירות. אז הוא הכביע את זה שם. אז אומרת הגמרא, מצד אחד זה פשיעה, מפני שמקום כזה עלול לפול דליקה ולצחוף את הפיקדון. אבל גבי גנבים זה, לא, זה שמירה טובה. למה? שאף גנב לא עולה בדעתו שבצריף ידעובנה יש כסף. אף גנב לא יבוא לגנוב שם. אז מילא, אז האיש הזה באמת ככה עשה, יחביא בצריף ידעובנה, אבל בסוף באו כן גנבים. אז אומרת, תחילתו בפשיעה שיכול היה לסרב. בסופו של דבר, הנה שבאו גנבים, אז תחילו זה בפשיעה וזה מנס חיה. אבל מה יהיה אם יהיה תחילתו בפשיעה וסופו באונס בצורה אחרת? אדם למשל, לא שמע, אני לא סגר את הדלת, הבהמה יכולה לברוח. בסוף הבהמה מתה. אז זה לא האונס בא מחמת הפשיע. הייתה מתה גם אם הייתה מנועל את הדלת. המיטה לא באה בגלל שהדלת לא הייתה סגורה. אותו דבר פה שבו ויוצא לאגם. ומתה באגם, שם גם מחלוקת הבאי ורובה. אם אפשר לתלות שהאוויר הדאג וכל. טוב, על הקופונים כך. אז יש צעד לומר בגמרא שאפילו חלוסי בפשיעה בסייפה באוינה שלא מחמס הפשיעה גם כחייה. או לפי החשבון הזה של הקצועות אפשר להבין את זה. מה היגיון? למה לחייב אותו? סוף סוף בטא באונס. אבל לפי הקצועות יוצא ככה. ברגע שאתה מפסיק לשמור הוא מתחייב. אז הוא חייב. מה הוא חייב? להשיב את הבימה. אז עכשיו שמתה באונס, אונס בכלל לא פותר. אני לא חייב להגיד שאונס פותר שומרים. שומר חייב גם באונס. רק בתנאי שהתחייב. מתי מתחייב? כשמפסיק לשמור, אז התורה חייבה אותו. אותו שעה תחזיר את הבימה או את הכסף. ואם הבימה איננה, אז אתה חייב לשלם. אבל לא שהאונס, אבל אם לא הפסקת לשמור, אז הוא פתור, נשאר מי שיחייב אותו. בכלל, האונס הוא לא שהוא סיבה להפתור, אלא כל החיוב לא אין כשאין. טוב, אבל ההלכה היא לא כך. זה ההלכה היא בגמרא שתחלתו בשיר וסביב בואי נשים, האונס לא מת, לא במח מתפשיה, אז הדין הוא שפתור. רק אם במח מתפשיה הוא חייב. או, זה כבר בהכרח לא זה ההסבר, אלא צריכים לומר כנראה הסבר שככה זה, אם אתה פשעת, האונס בא מחמת הפשיעה, זה כאילו לא אונס. נניחים שאם היה לא היית פשיעה, לא היה קורה האונס הזה. זה כנראה הסיבה להחיל הזה. טוב, זה מה שהקצועות אומר, זה מה שהקצועות אומר. יש שם בניסיבס, יש ויכוח עם הקצועות במקום אחר, לגבי הנקודה הזאת של חיוב השומר. יש במקום אחר בסימן פליבר, גם בשיבוד דברם נוס, שם יש הלכה בגמרא, מה שרם נוס, נקרא שיבוד דברם נוס, מה רם נוס אמר? הוא משאיל בו לשימן, משימן הלוי, אז הוא יכול מיד לתבוע את לוי. כיוון ששימן חייב לרום, ולוי חייב לשימן, אז החוב של לוי עובר מיד לרום. נוס למה זה מהפסוק, כתוב ונתן לו אשר אשם לו, לא כתוב אשר חייב לו. אז הכוונה, זה הכוונה, אז צריכים לתת למי שחייב, החוב הראשון. זה דינו של רב נוס. אז בא, אבל, בא הקצות ואומר, בשכנור כתוב גם פיקדון כך. אדם ילווה, רום ילווה לשימן, ושימן יפקיד פיקדון אצל לוי. אז רום יכול לתבוע את לוי, תן לי את הפיקדון. למה? שיבוד לרב נוס. כבר שאתה חייב להחזיר את הפיקדון לשימן, שימן חייב לי, אז בעצם אתה חייב לי. פיקדון יש גם כשיבוד לרב נוס. אז תן אקסיס, למה שיהיה כך? בישלם למען דור אמר ששימן משתבד משעת לקיחת החפץ. ובא, אז יוצא שברגע שאדם נותן לשמור חפץ, מיד השומר יתחייב להשיב. כיוון שברגע התחייב להשיב, אז יד שיבוד לרב נוסן שאומר שהתחייב לא לשימן אלא לרום. אבל בכלל ההלכה היא שרוב הפוסקים הרי פוסקים ששומר משתבד משעת פיתת הבהמה, לא משעת תחילת השמירה. אז מה שיבוד לרב נוסן? נראה לי בכלל לא חייב, לא לשימן ולא לרום, לא חייב בכלל. יש לו פיקדון, אין עליו שום חיוב בכלל. כל זמן שהוא שומר את הפיקדון, אין עליו חיוב. אז מה שיהיה שיבוד לרב נוסן? יכול לתבוע בגלל שזה חפץ של רום, אבל זה כבר הלכות, רום יכול למחול לו כל מיני הלכות, שיבוד לרב נוסן, כך טוען הקצועות. אמנם זה קצת פלא, פני שזה כתוב גם בריף ראיתי, ששיבוד לרב נוסן בקסובס, כתוב שם שאדם מת, ישיר מטלטלים, אז לאט רב טלפון, שזה לא נקרא מטלטלים יסמה, כל זמן שהמטלטלים לא נמצאים מרשות היתומים. מתי נקרא מטלטל יסמי שלא משתבד? רק אם זה כבר נמצא אצל היתומים ברשותם. אבל אם מטלטלים אחרים ברחוב, או שחייבים הכסף, או שהפקידו אצל מישהו, אז שם, אומר, שם אין די מטלטל. אז הריב אומר שזה שיבוד לרב נוס. וכך הריב כתוב שם. טוב, זה למה הקצועות יסביר את הריב. הנסיבס חולק שם על הקצועות וטוען שנכון שהגמרא אמרה ששומר משתבד משעת משעת מיטת הבהמה, אז כוונת הגמרא רק לומר שהתשלום, אם הבהמה איננה, אתה בא לתבוע התשלום, מתי התחייב השומר לשלם. ברגע שהבהמה מתה, לא התחייב ברגע שלקח את הבהמה. גזלן שגוזל, מיד מתחייב בתשלומים, או להחזיר את הבהמה או את המאה. אז חל השיבוד נכסים. אבל בשומר זה לא ככה, שומר שלוקח בהמה, אז הוא לא מתחייב לשלם רק כשהבהמה מתה או נגנבה, אי אפשר. אבל אם הבהמה נמצאת בעולם, אז חייב השומר להשיב. זה מיד. מיד שלקחת בהמה, יש עליו חיוב להשיב. את החיוב את עצמו אתה חייב להשיב. הקצות אומר, לפי דעת הקצות, גם החיוב את עצמו לא חייב להשיב. כיוון ש... אפילו כשלקחת חייב את זה, אין לה שום חייב להשיב אותו. אלא החייב את זה שלה, זה שני, לא שלי. אבל חייבים על האיש, לך תחזיר את החייב את זה. הנשיא זה אומר, לא, החייב את עצמו, אתה חייב להחזיר מיד שלקחת, התחייבת בהשבה. רק מה שהגמרא אומרת, משעת מיתת הבהמה, הכוונה שהבהמה מתה בסוף, אז עכשיו באים לחייב אותו כסף, הכסף חל בשעה שמתה. אבל לא על החייב את עצמו. ומילא אומר, יש עיבוד על רב נוסן. גם על זה, מה אתה בא ואומר, הרוב ניתן, הלווה לשימן, ושימן נתן פיקדון, מיד שקיבל ליבי את הפיקדון, התחייב להשיב אותו, למי התחייב? לפי רב נוסן, התחייב לראשון. זה מה שהקצה הנסיבס טוען שם על הקצות. אז לחורה לפי דבריו, אז לחורה גם פה כבר, מה זה פה? אז השומר אומר, אני לא יודע בהמה, מה הבעיה? שהרי מדובר בהנה ברשוסי. איזה שבועה? השומר חייב כמה שבועות. אדם נתן ואימר לי, והשומר מסר את זה לשומר אחר. ועכשיו, אומר השומר השני, אומר, הבהמה מתה. אז הבעיה, הראשון צריך לשבוע, הנה ברשות, מי אומר שהיא מתה? אולי עוד נמצאת אצלו. אז לפי נברא הנסיבס, זה נקרא, אין ידעים פרטיחו. שגם אם... גם אם לא קרה, אבל ודאי לקחת את הבהמה, אתה צריך להחזיר. אם הבהמה מתה, יודעים שהבהמה מתה, או שיביא את הנבלה, השאלה רק תהיה אם מתה בפשיע או לא מתה בפשיע, אז יחזור הסברה של ההקצות, לפי הנסיבת. שאם הבהמה מתה, רק השאלה על התשלום, אז כיוון שהתשלום, אתה לא יודע אם היה אונס או לא, זה אין ידעים מסחייבתי. זה, אז היה נפקד. טוב, אז זה הקצות בעצמו בסימן שני, מעריר בזה, מה זה בדיוק הכי ישוע, איזה מנתר, איזה מנרבון, לא ניכנס כעת בזה. טוב, זה הביאור של הקצות בתוספות הזה.
אבל יש כאן כאילו קצת דבר פלא, הרי זה מחלוקת בגמרא, מה רב פאפא סבר בעניין הזה, זה לא מוכרע בגמרא. עכשיו, מה זה משנה מה הראשונים ינקטו הלכה למעשה? גמרא צריך להסביר. עכשיו, המקרה הזה של שומר שמסר לשומר שאנחנו אומרים שחייב, צריך להסביר אותו לכאורה לפי שתי השיטות, ואי אפשר...
למה הגמרא לא הזכירה את החילוק הזה?
הראשונים מזכירים את זה בדף צד דיזיין, שהגמרא מתייחסת, אני לא יודע אם שולה מתה או סחורה מתה, אז הגמרא תופסת ששומר כזה הוא מודר, אני יודע אם התחייבתי, ומחפשת שיהיה מתוך. והראשונים מאירים שם, הרמב"ן וכל, בעצמו מאיר שזה למען דאמר, הסוגיה היא למען דאמר משעת פשיעה השתעבוד, אז הוא לא יודע. אם זה היה משעת משיכה השתעבוד, אז לא צריך את כל הקמפות של הגמרא וכל הבחולת. הראשונים רואים שהם מחפשים, אומרים, המהלך הגמרא הזה הוא לפי זה. הם מאירים את ההערה הזאת. עכשיו, דין ששומר שמסר לשומר, הוא צריך להסתדר לכאורה לפי שתי השיטות. כאילו, הרמב"ן בצדק ישאל, תינך באמת שלפי השיטה הזאת שמשעת משיכה השתעבוד, אז באמת זה נדע...
למה הגמרא לא אומרת שלמאן דאמר השני, אז מועילה...
כן.
מועילה זה... שאלה טובה, למה, רגע, אז למה הגמרא לא אומר? לא, הקצות כאן, היישוב של הקצות זה לכל הדעות.
לא, אבל הפרט הזה הוא כבר מחלוקת גדולה בראשונים. הפרט הזה, להגיד ששומר שמסר לשומר, כשהשני הוא אחד כזה שאני לא מאמין להשוואה שלו, להגדיר את זה כפשיעה, זה הקצות לוקח פה מהרעה. אבל זה לא מוסכם, נקודה לא מוסכמת בכלל. בראש קשה להגיד את זה, בתוספות ראש וכולי, משמע ששומר שמסר לשומר, זה לא פשיעה בכלל.
שיעור מהראש הראש, טוב.
אני לא יודע.
אבל זה החשבון שלו, נכון? זה רק מניע שזה פשיעה.
איך אפשר לתרץ ככה, לפי צד אחד בגמרא, אפילו אומר שאני
מסתכל? לא, זה כבר לא לפי צד אחד בגמרא, זה לפי צד אחד בראשונים, לפי הצד, שזה פשיעה, אז מובן למה שמר שמסר לשומר. היה מקיים ידיים פרטיך. אני מקיים ידיים פרטיך. אדם עדיין יכול לשאול, אין ידי אם פרטיחו, גם, גם הכלל הזה שאין ידי אם פרטיחו, אז רואים בגמרא אבל שצריכים בנוסף לזה שיהיה בורי בשמו. היינו, שהתובע יתבע בורי, ואני אתבע, יאמר, אינני יודע, אולי פרעתי לך. אבל אם שניהם טוענים שמו, שם אין הכלל אין ידי אם פרטיחו. אז זה הקצות עצמו מדבר פה, אז הוא אומר, איפה שלא יעבור למידע, זה אחרת. אבל יש מעבר מעניין, יש בעין ה' בשח, שזה נקרא בורי. התובע כאילו בורי, אדם תובע משומר, אז כאילו אומר בריא צריך היה. האם איפה יודע, אולי ננסו, אבל מה אתה איזו? אין לי סיבה לומר שבמה מתה, אולי נמצאת. זה כאילו תנת בורי, זה נמצא בשח, גם נפקי מידע, גם בעשר שם. טוב, זה מה שזה להבהר את
סיסמן. גם אם התובע אומר שמה, והנתבע אומר אין ידי עם פרטיך, גם הוא לא זוכר אם היה פרעון או פרעון. הגמרא אומרת שחב על צדדי שמיים.
כן.
רגע, עכשיו, החב על צדדי שמיים הזה, הוא לכאורה לא דומה להלכה שאני אומר שגרמה חב על צדדי שמיים גם כן. למה? כי גרמה פירושו, אדם ביצע איזשהו סוג של עבירה, שבית דין לא מענישים. אני אומר שהקדוש ברוך הוא כן מעניש. ואז יש שאלה, מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו, עד כמה זה, איזה רושם זה משאיר בעולם הזה. אבל כאן, הרי על הצד שיש חיוב, בגלל שהייתה הלוואה, בגלל שפשעתי והבמה נבדה בגלל זה וכולי, זאת אומרת, כאילו פה החיוב הוא חיוב ברור, זה לא חיוב של ענישה, אלא פשוט.
כן.
אז לצד הדי שמיים כאן, זה הרי לכאורה כפירושו שבדין לא יכולים להתערב, ולגבות, כי הם לא אמורים, הם לא יכולים, כשהתובע בעצמו גם כן אומר שהוא לא יודע, אז הם לא יכולים כאילו להתערב ולרדת לקחת. אולי באמת היה פיראון, והוא בעצמו מסתפק, והוא השם שלו זוכר וכולי וכולי. אבל האדם עצמו כלפי האמת, החבץ את השמיים של האדם עצמו כלפי האמת, זה גם כרי נובע מזה, אתה יודע הרי שהיית חייב, אתה מסתפק אם היית פטור. אם באמת נפטרת מהחיוב, אז כאילו, אתה צריך לסמוך על ה... זאת אומרת, החייב לשמיים הזה, זה בעצם, זה חייב רגיל, רק שבית דין לא יכולים...
רגע, יש לך איכות דברים מאוד, בכל העניין הזה של חייב לשמיים. אם... קודם, יש מקצועות שאומר שאין ידי אם פרטיחו, ואחר כך, שהוא חייב, מה יהיה אם אחר כך? אני הזכרתי, הזכרתי שפרטתי. פה ברגע ראשון לא זכרתי, ושם הזכרתי. היא פטור חייב. אז הקצות רוצה לחדש שם, בשכונות, שיהיה פטור. אבל מה יהיה? בפני שבשכונות, כתוב שם הלכה כזאת, אדם אומר, איני יודע, איני יודע, אין פרטיחו, בבית אחד, הוא אומר שאתה לא פרעת, אתה חייב. אז כתוב ש... אז הוא חייב, תור שאיני יוכל להיות למשל, מה שאין אחד אומר שאתה חייב, אתה אומר, איני יודע, אתה לא יכול לשבע, תור שאיני יוכל להיות למשל. אז יש קושי, מה צריכים את הידיחו? הרי הוא עצמו אומר, אני יודע, פרטיחו, זה עצמו חיה. מה זקוקים כאן לתוספת של הידיחו? רוצה קצת לחדש שיש הידיח. שאדם אומר, אני יודע, והידיחו אומר שאתה חייב. אז שם יש הכלל, מתוך שאני יוכל איזה משלם. אחרי כן, היא לא יכול לעזור לו. כיוון שכבר התחייב על פדין, כשאדם טוען טענות, פדין מחייב אותו, אז אי אפשר לעזור לו. עכשיו אתה בא לטעון שאתה זוכר, לא משנים, אתה כבר התחייבת בתדין, אדם לא יכול לחזור מפטור לחיוב, מחיוב לפטור. אבל אם אתה אין הידיחות, רק אתה חייב מצד מתוך שאני יכול לשבע, מתוך אין הידיים פרטיחו, על זה כן מועיל חזרה. על זה אפשר להגיד שאני חייב, למה? מרצות שאין הידיים פרטיחו, זה לא חיוב, כמו שאתה אומר, לא חיוב מצד על פי דין. זה רק כאילו אדם מודה שהוא לא בא, אבל לא יחזיר, אז הוא צריך להחזיר. כאילו מצד האיסו, האיסו חייב אותו להחזיר. השווי הנפשי כאילו חייב. אז כאן, אם אומר איך עזר בי, נזכרתי איזה אפשר. כל אדם אומר, אינני יודע אם זה בשר הזה חילב ושומן. אגב, הוא נזכרתי איזה שומן, ודאי יכול לעזור בו. אז גם שם יכול לעזור, כך הקסיס אומר. טוב, אבל זה, הקסיס הזה לחורה, זה סותר את כל האחרונים. קונצלס פייקס והרמשאי שם עוד אומר שזה מעריר בזה שבמומן, שאין חיוב בחיוב את השלום במומן, רק מה שעל פי חיישים משפט חייבים. אין בחיובי מומן המושג הזה של איסורים. אז זה כלל על השאלה המפורסמת, מה שהקודם רוצה ספקס מביא מארי בסן, שהגמרא אומרת סופק ומועיל לכולי. הנה, נאמר את זה, זה נמצא הלאה בפרק שלנו. אדם קנה בהמה מקורי, והבהמה ילדה, ולא יודעים אם זה לידה ראשונה או לידה שנייה. לידה ראשונה זה בחור, צריך לתת לה כהן. לידה שנייה, אז זה לא רוצה שלא יסחור. אז מה הדין? מי צריך להביא עוד הבריים? כיוון שהישראל מרזיק את הבהמה, לא ילדה אצלו, והכהן הוא ספק, מי צריך להביא עוד הבריים, ספק הוא פטור. אבל אותו נעלו, אסור בגזר המיד. פה יש בו, חוץ מה שצריכים לתת לכהן, אסור להגוז אותו ולעבוד איתו, כמו שכתוב, לא תגוז פה צונך ולא תעבוד בכל שורך. זה אסור. אז השאלה, מה ההיגיון בזה? למה לעשות לעבודה אתה אסור? אולי זה פה, סופק דרייס לחומרי. נו, אז למה לכהן אתה לא נותן? אם זה של הכהן, אתה גזלן? או שאתה עובר על המצווה של לתת, למה פה לא נאמר לחומרי? זה הקושה המבוסבן של הקונטרס. יש על זה כמה וכמה תירוצים. אחד מהתירוצים הוא שהמרי בסן אומר תירוץ שכאן אין ניצה. מה נעשה? ניתן לכהן, אז הכהן יהיה גזלן. אולי זה לא, אולי זה לא הבחור, אז הכהן יהיה גזלן. אין מה לעשות, אין לנו ברירה. משאירים יד הראשון. וגיד ועביד אתה יכול להחמיר. אל תגוז, אל תעבור. אבל לתת, אתה מוכרח, או ישראל או הכהן, אז אחד מהם יבוא. אבל נסגלחים פה לא שייך למר, להחמיר ולהגיד, זה סוף ידרעי של החומר. כך אומר. תרות שני יש, שהתורה התירה סוף הגדר. יש דברים שהתורה התירה, בספק, כמו סופק מנזר, סופק קורל וחוץ תרץ, יש דברים שהתורה התירה בספק. אז גם גזר זה מהדברים שהתורה התירה מכוח ספק. טוב, לא ניכנס כעת בפרטי הדברים, מחטי זה וכל זה, אבל רק יסודי התשובות, יסודי התשובות. תשובה שלישית יש, שהישר אומר שזה עיקר התשובה, שהאיסור גזר, זה לא, זה איסור כזה. קודם נאמר את זה הפוך. מה היה אם לא היה גזר בתורה? אז כל חש משפוט, היה מקום או שבכלל אין כל מקום לכל דיני חש משפוט מיותרים? מה עכשיו? יש בחשבית שאלה, דינים, מי היורש? מי יורש? הבן, הבת, האבא, אם גזר מותר, מה נפי, מי יורש? כן יורש, לא יורש, מותר לקחת, כל אחד יכול לקחת. או נאמר, דיני מקרם, קנית חפץ, מתי קנית? מה כמין? כן קנית, לא קנית, גזל מותר. או נאמר, כל חשמי יש פה את הספק, בורא בשם בורא הזה, מה כמין? כל דיני חשמי, אין להם לחורי מקום, בלי גזל. אבל זה לא ככה. דיני חשמי יש פה, יש להם מקום גם בלי גזל. הראיות הם, ראי שדבר ראשון, יש שכתוב במגן אברהם, בלכות לולב, כשאדם גוזר לולב מגוי, אז גם מי שסובר שגז לק ומותר, לא יוצא בלולב הזה. למה? זה לא לכם. אז כתוב בתורה שצריך שלא, זה לא שלא. אי גז לק ומותר, זה מותר, אין אווירה. אבל שלך זה לא יהיה. מה שאדם לא לוקח חיפת של השני, זה לא נהיה שלו, זה לא בגלל שיש אווירה של השיג, זה לא בגלל אווירה, אפילו בלי אווירה. חייבת של השני, זה לא שלך, איך תיקח את זה? אותו דבר, אנחנו כמין אדם חולה, פתוח נפש, מותר לו לכל דבר של השני. השאלה, אם זה שלו, אנחנו כמין יכול לעשר את זה. אדם חולה, מותר לו לכל, להחיות את הפשור, מותרים כל האיסורים. הוא מצא פירות של מישהו אחר, יכול לכל את זה, אבל יכול להפריש את המסומה איזה שלו. פשטס, לפי ההלכה הזאת, הוא לא יכול. נכון, מותר. אין איסור גזל, אבל כוח נפש לא נותן לך מתנות, לא לוקח מהשני ונותן לך. אותו דבר לומר, אדם יקדש אישה. גם אם מותר, זה לא שלך, אתה לא יכול לקדש. אבל לפי זה יוצא שכל חשב משפט שייר גם אם לא היה איסור גזל. אתה שואל, מי הרעש? מה נפקי מיני? יכול לעשר פירות? האם יכול להיקדש אישה, יכול לצאת לולב, זה נפקי מיני דולות. או נאמר, מה הדין של, אם הוא קנה, לא קנה, שם, מה נפקי מיני, איזה קניין הוא עשה, נפקי מיני לכל זה. כאילו אם זה שלו או לא שלו, ויש המון, עוד המון אבקימינס בעולם לדעת אם זה שלו או לא שלו. טוב. אז לכן חישוב משפט שיער גם בלי גזר. עכשיו נאמר עוד צעד. לא רק שחישוב משפט שיער בלי גזר, אלא גזר בנוי על חישוב משפט. דיינו, מה נקרא גזלן? מה שעל פי חישוב משפט זה לא שלך. מה שעל פי חישוב משפט זה שלך, אז זה לא גזר. הפוך, גזר לתורה הגדירה דבר שעל פי חישוב משפט. זה לא שלך, זה גזר. אז אחרי מיושב השאלה, למה סופק ממוינה לכולה? אם על פי חישוב משפט, סופק ממוינה, אז המצח אמיר על הבראי, נותנים את זה למוחזק, אז זה לא גזר. לעולם זה הולך הפוך. זה יסוד התשובה. אמרתי את זה בקיצור עם תמצין, שזה זה לכורה תשובה שלהם.
כאן יש חזקה דמעיקר עד אחרון.
כן.
שהוא לבא.
כן, אז אבל לא, אני אומר רק לומר שאם אני אומר ככה, זה לא מאוד קצות, שאומר שאין לי דין פרטיחו, זה בנוי על איסורים. אין כזה דבר.
אני לא אומר מצד איסורים סתם, אני אומר מצד שיש חזקת דמעיקר, שהוא לבא. אז אם אתה לא יודע שזה השתנה, תסמוך על חזקת דמעיקר ותשלם.
אז למה בדין לא מחייב? אז למה
איסור? לא, פה בגמרא מדובר שהתובע בעצמו הוא שמה, וזה גורם את הספק שבדין לא רוצים לרדת, לא יכולים לרדת.
טוב, טוב, אבל אם חישוב משפט יש כזה דבר.
אבל כשהתובע לא אמור לדעת...
או, טוב, טוב, זה סתם, נכון, רק זה סומר, שבין זה, אם מוקר בדעה ולמידע, אז גם שמה ושמה חייב. גם שמה ושמה חייב. אבל הזכרת למה בורא ושמה חייב לצאת לשמיים. אז זה שואל החידוש שלי. אם אנחנו אומרים שסופק גזר התורה התירה, וכן אפשר לשאול את זה גם לפי התירוץ השלישי, שגזר התורה רק אמרה אחרי חשב משפט, למה כתוב בורא ושמו, אז הוא פטור בני נודם. אבל חייב להוציא דין שמיים, למה חייב להוציא דין שמיים? הרי התורה התירה סופק גזר, אז מה יש לשלם לדין שמיים? כך שואל החידוש שאומר. אז אתה אומר שאין גזר זה רק מה שעל פי הלוכה זה לא שלו. אם על פי הלוכה זה ניפטור, למה יש פייסה? אז אם אנחנו שואלים תירוץ, אני אומר את זה קצת אחרת, יותר קל להבין את זה בצורה כזאת. נניח שאדם יבוא לפניי ויאמר לי שיש לו חפץ, הוא לא זוכר אם הוא קנה את זה או גזל את זה. חפץ הזה שאני מחזיק, לא זכור לי, אם גזלתי את זה פעם או לקחתי, או מישהו נתן לי. מה נגיד לו? נגיד לו, אתה פטור מראשי, סופק גזר התורה התירה, לא יבוא לך בטענות, למה אתה לא מחזיר? אבל אם זה אמת שגזלת, יעניש אותך בשמיים, לא זה שאתה לא מחזיר, זה אתה פטור, סופי גזל אותו הייתי לו. אבל למה גזלת? באותו שעה שגזלת, גזלת. האווירה הזאת לא נפטרת ממנו, עברת את האווירה. אז אומרים לך, אדם, אז מילא אם אדם יאמר לי, אני לא יודע אם גזלתי או לא, נכון שיגיד על פי דין אתה פטור להחזיר. אבל אמר לך שתחזיר, שמא באמת גזלת, ואז עברת האווירה. זה הסיבה שנאמר לו להחזיר בני שמיים. זה בגזר. הוא אומר את זה גם בעלבוי, את התירוץ הזה. הוא אומר ככה, אדם לבא כסף. הוא לא זוכר אם הוא לבא או לא לבא. האם האמת היא שהוא לבא? ועכשיו הוא שכח. אז נכון שלא, לא, אין כאן פריז בחיר. מי צא סופק התורה התירה. אבל אם באמת לבית ושכחת, אז יעניש אותך על זה ששכחת. זה בזה שאתה שוכח, אתה מזיק ממון של השני, אסור להזיק ממון של השני. אז על זה אומרים לך להחזיר, כדי להיפטר מיסומטית, זה אומר החידוש שאומר.
ואם זה לדוגמה באוליס היה?
מה?
אם זה היה לדוגמה נזק באוליס, עשיתי איסור?
או, אז לפי דבריו לא, הנה, מאדם פה למשל, בפור. לא נגיד לבדין שמיים תחזיר, אולי הפור לא שלך. אגב, הפור לא שלי, התורה לא יחייבה אותי. אבל כאן שיש חפק אם גזלת את הבאימה או קנית, אז אולי באמת גזלת. טוב, יש לי על זה עריכות דברים קצת מצד שרואים בגמרא הלאה בפרק אל המציא. אז כבר למדנו את זה שאם אדם מחזיר חפץ, שעל פי דין הוא לא חייב להחזיר, אז זה לא משפיע. איסור הדבר, או מתון לבעל בדיוק. כך אומרת, אם האדם גזל אבידה, והתייאש הבעלים, אחר כך החזיר, אז זה לא תיקן כלום, לפני שהחזרה מועילה כשהתורה אומרת לך להחזיר. התורה אומרת לגזל להחזיר, אז החזרה יש תועלת. אבל אם התורה לא אומרת להחזיר, אז אף היא עושה את האווירה, אז החזרה לא משפיע. ככה כתוב בגמרא, אדם לגזל באבידה. ואז ולקח את המנת לגוזלה, ואחר כך נמלך להשיב אחרי יוש, אז מה אתה דיברנו ביוי? מה השאלה טענתה? אז כבר דיברנו עד על זה, הבן שכבר דיברנו על זה. תהיה תשובה על השאלה הזאת. יכול להיות שאין הכוונה בגמרא שאם אדם מחזיר, אדם מחזיר בזמן שהוא לא חייב, אז אין ערך. זה לא ככה. אלא כוונת הגמרא היא כך. אני אין איזה ארדיב רטוס, אותו שאומר כאן בעלה, בסיפור עם רפיה, שרואה אחד, אומרת, מה, היו נותנים לו בהימות לשמור. בסדר, יום אחד נתנו לו בלי עדים, אז הוא כפה, לא קיבלתי בכלל בהימות. עושו עדים שאחר שרי פרות. אז אומרת, מה, אם מי זה לא דרפיה, שרפיה אמר, שאם אדם, תורים אדם כסף, הוא מודה, הוא כופר הכל. אבל, יש עדים שמעידים שחייב מקצת, אז רבחי אמר שזה מידה במקצת, זה מישה לדר רבחי, משתבא. הרי יש שני עדים שלקחת, שתי פרות, ותומים לך את השאר, אז אתה כאילו מידה במקצת, צריך לשבא. שאלה גם מה זאת אומרת לשבא, הוא גזלה? גזל פרות, איך נשביע אותו? אומרת לי משהו כנגד כאמין, לא שהוא ישבא, אלא שהטובה ישבא ואיתו. שאל תוסות, מה אתה אומר, הוא גזלה? אבל באו עדים שהוא גזל, אז הוא מחזיר, אז הוא כבר לא גזל. מה אתה שואל, איך הוא יישבע? הרי הוא יחזיר. אומר תוסות, אדם שמחזיר, מחמד שתפסו אותו, באו עדים, זה לא מכשיר אותו, זה שלוקחים מן את הגזילה. אם היה מחזיר מעצמו, חזר בתשובה, נו, אבל לא חזר בתשובה. לקחו את זה ממנו בגלל עדים, באו ועידו, זה לא מכשיר את האדם. כך כתוב בתוסות. ואם רבורך, אחרי שמישפול, סימן למדלת, אומר כך, שזה מה שכתוב בתוספות, זה רק במקרה שאכל את הפרות, הוא מחזיר כסף. אבל אילו היו תופסים אותו, את הפרות עצמם היו מחזירים, זה היה מתכפר לו, והיה מכשיר אותו גם אם הוא בלי תשובה. הוא מוכיח את זה מלשון הטור, מהרמב"ם. מה ההיגיון? ההיגיון הוא כך, שאדם גוזר, אז יש, והוא מחזיר, אז הגמרא אומרת, למה לא לוקח? יש למה ניתק לעשה? אדם עובר עליו, מציג זה אליו, הוא ניתק לעשה, לא לוקח. אבל אומרת הגמרא, אם הוא שרף את הגזילה, למה לא מלקים אותו? אומרת הגמרא, זה ניסה לבית השלומים. נכון שכבר לא מחזיר את הגזילה, אבל חייב לשלם, אין, לא מלקים. אז בגמרא הזאת יש מחלוקת. מה בדיוק כוונת הגמרא? ניסה לבית השלומים, אז מה יש? יש צד אחד לומר, שאיסה בתשלום עם הפירוש, אז עדיין הוא חייב. כאילו, איסה בתשלום למה גם על הכסף. כך נראה שם בתוספות. ויש פירוש אחר. באמת, השובר הזה, לאבא נתקלס, אתה לא מקיים. לא מחייבים אותך, לא מחייבים אותך מלכס, אתה חייב לשלם, ואין אדם לוקח ומשלם. תוספות מביא כזה פירוש, תוספות של הרבה קושיה. אז המילא, לפי הפירוש הזה, יוצא שאם אדם מחזיר את הגזיל לעצמה, אז למה נתקלס? אם אדם מחזיר כסף, זה לא למה נתקלס, אלא חיוב תשלומים. מילא זה הכוונה, אם אדם גזל ומחזירים את הגזילה לעצמה אפילו באונס, סוף סוף תיקן את עליו, יהיה באונס, אבל עליו כאילו לא עבר. אז החינוך אשר לאינס, אשר לשווה. אבל אם הוא מחזיר כסף, אז הבעיר הוא עבר, רק מה? חיוב תשלומים זה לא מכשיר אותו. לפי כל זה אפשר להבין. מה שהגמרא אומרת, שאם גזל הבידה, אם היה מחזיר לפני יוש, אז בסדר, אז כפר לו. אם מחזיר לאחר יוש, איסור את דוב, הרוב המתון הבאלנו. פה מדובר שלא חזר בתשובה. אם היה חוזר בתשובה, אז יש גם עניין לשלם. זה לא רק שאדם גוזל וחוזר בתשובה, צריך להחזיר את הגזילה, לא רק בעולם מצווה, אלא ככה זה חלק מהכפרה להחזיר את הכסף. אבל פה מדובר שיחזיר בלי תשובה. בלי תשובה. הקים היה מחזיר לפני יוש, שהוא חייב, אז גם בלי תשובה זה מועיל, מפני שזה לא עבר את הקלאסה. אבל כמובן שיחזיר אחרי שנפטר, כאן כבר לא מכשיר אותו, לא מחפר לו משהו מחזיר. פה צריכים גם תשובה, אחרי מובן מאוד. ואני רוצה לומר שזה מדויק בלשון הגמרא. בגמרא כתוב, אדם גזל עבידה, ואם תמלוא עד שלקח בעבידה, הראה שהבידה שנפל משתיים, מאחד, בדף חלוב המדבט, לא עושה לשנוף לו, לא תוריף נימוש, אמנת לגויז לו, עובר בכולם, שמתיק זו, משמושה תשיבה, ומתיך לסער, ואף על גב דחוזר לאח היוש, מתנה בעל מדויים, לביסור את דובר הרבה. פה יש לדייק, מה זה לשון חזרה לך היש? אופס, לא מילה מובנת. מה זה חזרה? איך היא חזרה? רגית הרזילה, מה זה חזרה? פלא, מה זה לשון חזרה? או, אבל אם נאמר, כמו שרצינו לומר, שפה מדובר בתשובה, אז מובן מאוד על השון. שיש בזה, בגמור ביבומס, יש משנה, חרש שנחלץ. חרש שנתנו לו חליצה, אז חרש שנחלץ. שואל לנו בקייסה, בכל יבומס קוראים לה יבם חולץ, חולץ לבינתו. כל פעם כתובה חולץ. פה קוראים נחלץ. מה הסיבה? שואל לנו בקייסה, האמת היא שכאשר להבין, למה קוראים כל חולץ? היבם לא חולץ, היבם מה חולצת? למה קוראים לו חולץ? אלא הכוונה, זה זו שמכוון בשעת החליצה להתיר את הזיקה, זה נקרא חולץ, הוא מכוון לכך. אבל חרש שלא מכוון, אז קוראים לו נחלץ ולא חולץ. זה הסיבה שפה כתוב חרש. אני חושב אולי גם זה מראה שהוא חזר ביוש, זירו, זה עם כמונה. חוזרו, נכון שגם פה חוזרו מוכח שהוא יחזיר, אחרת היה אסור לקחת ממנו, אבל הכבל יחזיר בלי יוש. אז המילה מיושב השאלה, נכון שמה שאנחנו אומרים שלא מועיל חזרה, זה הכל בלי תשובה, אבל אין ידע, אין ידע, כשאדם אומר, אין ידע אם להביטי, אין ידע אם להביטי, אז מדובר שהוא חוזר בתשובה, גם כן הוא מחזיר, לא צריך לשמיים, זה מחפר. טוב, יצאנו מלעניין אחר, אבל רצינו, טוב, זה כבר נדבר את ההמשך. יש פה עוד פירוש מעניין בקצות, פירוש המשנה לרמב״ם, איך הוא מסביר להזריזו זמן נוקה. אתה אומר פה, הקצות דבר נפלא, מעניין, פשט ברמב״ם. טוב, אז נשאיר כבר בינתיים פה.